כן, עוד פעם, שולחן ערוך צריך שלא יהיה פגום. שאם שתה ממנו, פגמו. דיברנו על זה שההלכות הללו של כוס פגומה הן נכונות בכל כוס של ברכה. כלומר, לא רק בכוס של ברכת המזון, שזה מצב שאצלנו הוא שכיח רק בשבע ברכות. או מדי פעם שמזונים על הכוס. קוף פי בית. אתה בקוף סמכת. קוף פי בית.
מגיע.
אתה בקוף נודלת.
כן, מגיע.
אמן. אבל מהדין הזה של הפגימה לומדים גם לקידוש. וכאן ההלכה, בעצם גמרא מפורשת, שאם טעם מהיין אז זה כבר לא מכובד שיהיה לכוס של ברכת המזון או לכוס של ברכה בכלל. תראו במשנה ברורה סעיף קטן י"ז, פגמו ואינו ראוי עוד לברך עליו ברכת המזון, והוא הדין לקידוש והבדלה, כדי לקבל סימן א' סעיף י', סימן א' סעיף א', אפילו טעם ממנו רק משהו באלמה. יותחה תוך ידו תעמו באצבעו, זה מה שדיברנו שבוע שעבר על הרב מרדכי אליהו עם האצבע. זהו, השבוע נזכרתי במעשה, קצת אפשר להסביר את זה מכאן. הרב אברהם אימון, אתם מכירים אותו? לא מכירים. מוזר, תושב בשכונה, הוא גר פה בשכונה, יש לו דירה יותר נכון, דר פה בשכונה. הרב אימון זה הרב של העולים ממרסי. עולים ממרסי, אתם שמעתם שיש פה עולים ממרסי בשכונה? לא. יש פה עולים ממרסי בשכונה, זו קהילה נכבדה ויקרה.
איפה
יושבים? ויחנו בשלב ב'.
בן חמו?
נכון, בן חמו. למטה, איפה שהמרכז המסחרי, הבניין הזה הגדול, איפה שהמרכז המסחרי עם ה-19 חנויות.
איפה שהחריבו את הכסף, איפה שהחריבו.
לא, אבל כל הפרויקט הזה הם קנו אותו. זאת אומרת, מתוך 46 דירות, יש להם 41, משהו כזה. מדהים. עכשיו אתה רואה איזה פרויקט זה, כשאתה רואה את ה-19 פילים לבנים, שם בחלונות הראווה, אז היית אתה, כדי שזה עוד יפרח בעתיד. אז הרב מימון, היה איתו מעשה. עכשיו אני רוצה להתכתב איתו בעקבות זאת, אנחנו מדי פעם מתכתבים. אז היה מעשה איתו שהוא... נוהג בחתן וכלה.
רב, הוא רב קהילה?
רב מימון היה בצרפת. אני הרי נולדתי במרסי, אז אני קצת...
באמת?
לא יומן, יש כאלה איפה זה, לא יומן, כי זה פער. אני נולדתי במרסי, עד גיל 4 הייתי במרסי, ויותר מזה, המשפחה שלי כולם שם. רק אנחנו, זאת אומרת, כלומר, הדודים ובני הדודים שלי גרים במרסי. יש לנו המון משפחה שם. אצל הרב מימון, זה חסיד קדוש. כשהוא הביא את הקהילה שלו לארץ, זה היה לפני 4 שנים, אז הוא בא ראשון. וכשהוא הגיע להרחומה, הוא אמר שהוא לא מתחילים פה שום דבר לפני שהולכים לרב. התקשרו אליי ב-8 בבוקר, במקרה הביתה, היה בן הזמיים, דפקו, נכנס הרב מימון. לא הכרתי אותו, לא ידעתי מי זה. הוא בא לבקש רשות להתיישב בהרחומה. זה הסיפור. ואז הוא אמר לי שהוא ממרסי, ואז הוא אמר לי, רגע, המשפחה שלך, אני מכיר את כולם. אני מכיר את הסבא שלך ואת האח שלו, והדוד שלך היה החבר הכי טוב שלי. והוא עובר לי אחד אחד ואומר, והיה לסבא שלך בן, הכי אהבתי אותו מכולם. איפה? שנים אני לא רואה אותו. זה אבא שלי. זה המעשה עם הרב אימון. אז אני מכיר אותו. זאת אומרת, הייתי בן 4. אני הייתי בן 4, ברוך השם. בהר חומה, פעם אמר לי הרב גד נבון, הוא שאל על קורות חיה. הרב מימון פחימה. זה מימון זה מזל, אז הוא תרגם לגד, ופחימה זה שכל. יש הדף בין הרב גד נבון לרב מימון פחימה. אז הרב גד נבון, הרב גד נבון אצלו היה כלל שהוא אהב את הרבים הצבאיים המרוקאים. אז אבל אני לא הלכתי לקבע, אבל הוא מתעניין בי. אז הוא ברכש את קורות חיי. כשאמרתי לו שעד גיל 4 הייתי בצרפת, הוא אמר לי, שטויות. אז תשמע, זה עם הנפשך. או שתיוולד במקום קדוש, תהיה כולך קודש בארץ ישראל. אם כבר הלכת לצרפת, תלמד קצת פילוסופיה, תעשה משהו. אז זה 4 שנים. זה בזבוז. סתם 4 שנים מקום תמה בלי שום תפוקה. באמת זה ליווה אותי. מה עשיתי על 4 שנים האלה? עד שהגעתי פה להר חומה, הבנתי שבהר חומה יתרון לדעת צרפתית, כלומר עדיפות לדברי צרפתית, ובמיוחד אם נדעו מרסי. קיצור, אני מכיר את הרב אימון, הוא מכיר אותי.
נכון.
הוא לא מבין, זה היה בעברית.
הוא מקרקוב במקור בכלל, יש לך מדוע
קרקוב. אז הרב אימון, הוא היה, והסיפור שלו הוא כזה. יש במרסי אזורים, יש אזור שאף רב לא רצה להיות רב שם. זה אזור של פשיעה, ואזור מאוד בעייתי. אבל יש שם המון יהודים. הבן אדם הזה הגיע לשם לפני 30 שנה משהו כזה, והוא עבר בכל הדלתות, עבר, סרק מאות בניינים שם, כל מקום שהיה על הדירה שם יהודי, שם יהודי, הוא דפק ואמר שהוא שכן מהאזור חדש, הוא פה שכן חדש מהאזור, והוא רוצה להתעניין מה המצב פה ועם הכל בסדר. ועכשיו יש סיפור שהוא סיפר לי בעצמו. הוא הגיע לקהילה שלו בלרוז, זה נקרא שונת לרוז, ולא היה לו מניין בבית כנסת, לא היה מניין, אבל מול בית הכנסת היה פאב, או לא יודעת לכל איזה, יש לזה שם אחר בצרפתית.
במרסי יש קהילה יהודית ענקית.
כן, במרסי זה ענק. אז מדובר על שכונה מסוימת עם המון בעיות. היה שם, שכחתי, יש לזה שם אחר בצרפתית, אבל שם, ושם כן היה מניין. שאלתי בעלו, הוא לקח את הספר תורה והלך לשם, כי שם יש מניין ופה אין מניין. כן, עם הספר תורה, זה היהודי קח את הספר תורה לראשי, התפלל.
אין בעת שירוף?
אז אולי זה היה בראש חודש, אני לא יודע, לא שזה היה בראש חודש. אז הוא עלה, עבר להתפלל לשם. ככה הוא התחיל, מקהילה שאין במניין. אחרי 3-4 שנים היו לו 400 מתפללים בבית הכנסת, והיום מ-400 מתפללים האלה 40 וכמה משפחות קנו פה. זה היהודי, אדם,
מה שמו?
הרב אברהם מימון, אדם יוצא דופן. עכשיו הוא, יש לו הנהגות, יש לו הנוגס, אבל היהודי הזה הוא מדהים. זאת אומרת, הוא לא מסכים לפסוק לבני קהילתו פה, כשיש שאלה רק אני, הוא לא פוסק. זה פשוט משהו מדהים הבן אדם הזה, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. עכשיו הייתה להם, מה זה עכשיו? לפני חודש נפטרה ילדה קטנה שהייתה 8 חודשים באינקובטור. בקיצור, היה דיון אם צריכים לטבל, לא צריכים לטבל, היה לו ספק, אני אמרתי שצריכים לטבל. כולם אמרו לי שאני מחמיר עליהם וזה, ובסוף הם באו אחרי השיבה להודות לי, כי זה רגשית, הם באו להודות, כי זה הבת שלהם, מה זה לא לטבל עליה? אבל גם היה צריך לטבל, כי הנקודה העיקרית שהייתה בצירוף 30 יום מחוץ לאינקובטור, אז לא משנה. אז הוא הסכים לפסוק, הוא לא הסכים, היית לא יודע, הוא לא הסכים. מה זה, זו שאלה רצינית, זה לא כמו שאלה מה מברכים, זה שאלה רצינית, צריך שאלה רצינית.
אם הוא באינקובטור אז אתה צריך לטבל.
תינוק שנפטר בתוך 30 יום ללדתו, אז הוא מוגדר כנפש, לא מתאבלים עליו. עכשיו מה קורה אם אתה יודע שבדרך הטבע מי יום הלידה הוא היה מעמד והוא מחזיק רק את האינקובטור, שזה מלאכותי, אז אפילו 2 זה נפט, כן, בטח. טוב, אז הרב אימון יש לו הנהגה. מה ההנהגה שלו? וזה הפתיע אותי, אבל עכשיו שאנחנו לומדים, אני אולי מבין מה הוא מתכוון. הוא עוסק, הרי תמיד יש ויכוח בברכת חתנים, אם מברכים על כוס אחת או על שתי כוסות. כידוע, דעת השולחן ערוך לברך על כוס אחת, והדעת הרמ"א לברך על שתי כוסות, זה בעצם מחלוקת בתוספות, בפסחים בדף ק"ח. אמרתי לכם שבוע שעבר מה המחלוקת, כיוון שיש פה שתי מצוות. מצווה אחת היא מצוות כוס ברכת המזון, מצוות שנייה היא כוס ברכת חתנים. כל אחת מהן שרה כוס בפני עצמה. זאת אומרת, כוס של ברכת המזון זה גם בלי ברכת חתנים, כוס של ברכת חתנים גם בלי ברכת המזון. ולכן יש מחלוקת האם אין עושים מצוות חבילות. כלומר, הכלל הוא, כבודה של המצווה הוא שלא יצרפו אותה עם מצווה אחרת. אבל השאלה אם זה עניין אחד או לא עניין אחד, כי כשזה עניין אחד אנחנו כן עושים. למשל, כוס של קידוש של שבת ויום טוב, אנחנו מצרפים אותם ביחד. זה לא עושים הפרדה, כי זה עניין אחד.
פסח כוס בשנה והקידוש,
נכון, גם פסח כוס שנה והקידוש, וכוס של ברכת המזון של פסח, וכוס שלישית של 4 כוסות, אז זה מצרפים. אז זאת המחלוקת שיש פה. להלכה מרן פסק כוס אחת והרמ"א פסק 2 כוסות.
אבל אמרתי, מרן אפשר 2 או אסור 2?
אפשר שתיים, ברור שאפשר שתיים, ולכן כנראה נהגו בירושלים, מנהג ירושלים, כן לעשות השתי כוסות. היהודי המערב עושים על כוס אחת.
מכאן שבליל הסדר, אם יש עשרה, אפשר לעשות בברכת מזון השתי כוסות. כוס אחת על הגדה, כוס אחת על הברכת מזון.
לא, בליל הסדר זה בעיה. בליל הסדר יש בעיה, כי אסור להוסיף על הכוסות.
אין קשר בעשרה, אני שאמרנו, זה לא קשור.
מה, ברכת מזון אפשר לעשות גם אני יכול לעשות ביחיד?
בליל הסדר?
לא. כוס בדיקת מזון, כן.
זה למדנו את זה שיש דעה, להלכה אנחנו פוסקים על פי הקבלה להיזהר לא לעשות ביחיד. יש כאלה שעושים אבל מניחים את הכוס על השולחן.
מתי למדנו את זה?
למדנו את זה, אולי לא היית, אבל בוא נחזור. בסעיף א' פה, יש שאומרים שבקר המזון נתנה כוס אפילו ביחיד. ודעה שנייה, יש שאומרים שנתנה כוס אלה בשלושה. יש שאומרים שנתנה כוס אלה אפילו בשלושה. הרי מה מסכם מצוין המופחה לברך על הכוס? ראינו שעל פי הקבלה עדיף לא לברך על כוס ביחיד. ומי שעושה את זה, ויש כאלה שעושים את זה, שמים את הכוס על השולחן. לא מחזיקים ביד את הכוס.
לא קשור לעשרה בקיצור.
לא קשור. אני ראיתי שם עוד אחד
להיות. דיברנו על זה, אז כנראה לא הייתה. מה?
ראיתי למטה, אילון כזה שדקים על הכבוד. כתוב שם, רמוד אחד להיות, כותב שם, שהם עשרה שיברכו לכוס. קשה בין העשרה לכוס.
לא מובן. לא ראינו דעה כזאת בהלכה. אין קשר בין עשרה לכוס. יש קשר בין שלושה לכוס. לא בין עשרה לכוס. בליל הסדר אגב, הנה פה יש בעיה, בליל הסדר אז כאן כולי ארבע מברכים על כוס אחת.
מה זה כוס אחת? המסדר?
שבע ברכות בליל הסדר.
שבע ברכות בליל
הסדר? כן, מה עושים שבע ברכות בליל הסדר? זו שאלה יפה מאוד, אבל זה קורה. אני מתארתי שזה קורה כל שנה. אז שבע ברכות בליל הסדר זה ככה, כוס של ברכת המזון היא כוס שלישית. אם אתה עושה שתי כוסות, אתה מוסיף על הכוסות. במצב הזה, כמעט לכל הדעות, חוזרים לעיקר הדין ועושים על כוס אחת ולא על שתי כוסות. ואז צריכים להפוך את הבורא פרי הגפן. זאת אומרת, הרי כשברכים ברכת המזון שבע ברכות על שתי כוסות, אז אנחנו מברכים בורא פרי הגפן בסוף. נכון? זוכרים את זה? למה עושים את זה? למה עושים את זה? כיוון שיש לך שתי כוסות, אז אם אתה תברך בורא פרי הגפן לכוס של ברכת המזון, זה כבר יסתיים. ואז יוצא שאתה לקח כוס שנייה וברך עליה שש ברכות בלי בורא פרי הגפן. אנחנו רוצים לקשר את הבורא פרי הגפן, ולכן אתה מחכה עד הסוף לבורא פרי הגפן, ואז הבורא פרי הגפן חוזר אחורנית גם על ברכת המזון וגם על השש ברכות. הרי זה שבע ברכות, זה לא כולל בורא פרי הגפן, זה בעצם שש. אבל אם אתה עושה ברכת המזון ושבע ברכות על כוס אחת, פה אתה חוזר למה שאתה עושה בחופה. אתה מברך בורא פרי הגפן ראשון, מדוע? כי אתה מחזיק את הכוס. ככה אנחנו נוהגים, יודע מהרב, שעושים שבע ברכות על כוס אחת, מברכים בורא פרי הגפן קודם. אבל הרב מימון מדהים, הוא עושה שבע ברכות על שלוש כוסות. תמיד יש לו דברים מקוריים. שלוש! והתלמידים שלא מבינים למה. מה זה השלוש כוסות האלה? גם אני לא הבנתי. אבל עכשיו שאנחנו לומדים, אני חושב שזה משהו לא על פי הקבלה. הם תמיד חושבים, הרב מימון פעם סיפר לי, הרי הם אומרים שהוא עושה ניסים כל הזמן. תלמידים שלו, מבחינתם הוא מחיים מתים, רופא חולים, מתיר אסורים, בוקע חיוורים. זהו, ואז פעם אחת הוא אומר לי, תראה, אומרים עליי שהחייתי איזה מתה. איך הוא אומר? החייתי איזה מתה. הוא יודע מאוד מיוחד. אתם יודעים איך הוא הולך, הרבי מאוד? הוא הולך עם חולצה קצרה וסנדלים בלי גרביים. וזה יהודי בן 70. גם בחורף. יש לו חולצה קצרה, כזו עם פסים. לא יודע מה. וסנדלים בלי גרביים. תראה אותו, הוא נראה לך כמו איזה זקן ג'רבאי ש... נכון, הג'רבאים הולכים עם סנדלים בלי גרביים, כפכפים כאלה. אתה כמו, תרגיש כמו באיזה מושב, איזה מושב של עולים, שמו אותם והקפיאו אותם, נכון? ככה זה הג'רבאים, נכון? שמו אותם, הביאו אותם לפני 50 שנה והם הוקפאו. מאז נשארו אותו דבר, כאילו הם בג'רבה. פעם הייתי במושב ברכיה. ברכיה זה המושב, נכון? שם רבי רחמים חויטה הכהן היה גר. וזה משפחה שלנו שהם היו אבלים שם. וחיפשנו אותם, איפה במושב ברכיה. אז עצרתי שם לשאול מישהו, ענה לי, אמרתי לאמא שלי, אנחנו עכשיו בג'רבה. הוא דיבר, כאילו יצא זה אתה, היית הולך לי פה, המבטא, פשוט משהו, אז טענו, יהודים כאלה, ככה הוא נראה. אתה לא היית אמין שהוא רב, יש לו זקן. הוא הולך עם קוצה קצרה, פסים, וסנדלים בלי גרביים. יש לו דברים, יש דברים, הנהגות אתה לא יכול להבין, כשהוא מתפלל בציבור, בלי תלית. יש לו דברים שאתה לא יכול להבין מה קורה איתו.
חוצה קצרה,
לפעמים חוצה קצרה וסנדלים בלי גרביים. בקיצור, יהודי לא רגיל. וכל פעם שהוא רואה אותי זה ככה, אם הוא רואה אותי ואנחנו לבד,
הוא עושה מופתים
בלי סוף. ככה הם אומרים, עוד מה אני אספר לך עם המופת שלו. אם הוא רואה אותי ואנחנו לבד, אז אנחנו מתנשקים. אבל אם הוא רואה אותי בציבור, זה בעיה, כי הוא מנשק לי את היד. ככה הוא, יהודי לא רגיל, בקיצור, יהודי לא רגיל. אז הוא סיפר לי פעם, הרב אמון אומר, תראה, אמרו שאני חייתי מתים. הוא אומר, הייתה אישה זקנה, הייתה על ערש דווי. זה גם סיפור שלא כל רבי ספר. הייתה זקנה, ממש זקנה. הוא אומר, הייתה במצב כזה, לא ידעו אם בלי הכרה או יש לה הכרה. אני באתי לה, צלטתי אותה. אז היא קפצה. אמרו, הרב החיה מתים. אבל יש לו כמה דברים שהם יוצאים מגדר הטבע. יש לו, אין ספק שיש לו כמה דברים ש... אין ספק שהיהודי הזה עשה כמה דברים לא רגילים. הבנם הזה, הסדר יום שלו זה ככה. בבוקר הוא לומד לבד. בצהריים, משתיים עד שש, הוא לומד עם תלמידים. משש בערב עד שתיים בלילה הוא מבקר חולים. הוא עובר בכל הבתי חולים של מרסיי. כל חולה יהודי שיש, הוא איתו. עד פטירתו. שאני אומר לכם, כל חולה יהודי, כולל חולה איידס.
מי זה, אביו?
לא, רבי מון.
מה זה פטירתו? שחולה.
כן. כולל חולה איידס, כולל...
הוא מבקר רק את
הידע
שקשורים אליו,
כאילו...
לא,
כל אחד שהוא יהודי, מי שיש בערב, עד שתיים בלילה, כל אחד שהוא... הוא נכנס לבית חולים.
שער הצדק.
לא.
מרסיי.
מרסיי,
מה
הוא
נוסע?
לא, הוא רוב הזמן במרסיי, רק חודשיים, שלושה בשנה הוא פה.
באמת?
כן, רוב הזמן גם במרסיי. הוא לא יכול, הוא קנה דירה והוא אמור לעבור, אבל הוא אמר לי שהוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול, אין מי שיטפל בחולים. אז הוא, יש שם במרסיי 70,000 יהודים היום. אז הוא סועד חולה, זה משהו שאתה לא יכול לתת עכשיו. חוץ מזה, אתה לא יכול להשיג אותו, רק בבית חולים. זאת כי הוא, אם אתה מבינים שלו לומד, אבל בבית חולים אתה יכול למצוא אותו. זה יהודי, אדם לא... ויש לו כמה ספרים, הוא כתב כמה ספרים, וסיפר לי, המשמש שלו, יש לו איזה עוזר, יוסי מונק, אתה מכיר את יוסי מונק? יוסי מונק זה המנכ״ל למוסדות שטיינזלץ. איך הוא נדבק? הוא הייתי בקורס 40 צבעים. איך הוא נדבק אליו? אני לא יודע. אבל הוא העוזר שלו. אז סיפר לי, הוא אמר שהוא מעיד שאת הספרים שלו הוא כתב תוך כדי הביקור חולים. כשהחולה נמנם, הוא לוקח עט ודף וכותב. לא, יהודי, אדם לא רגיל. אז עכשיו אנחנו נבוא לפרש הנהגה של הרב אברהם מימון. וההנהגה שלו היא שהוא עושה בקעת המזון שלוש כוסות. אז המקובלים, התלמידים שלו בטח חושבים שזה על דרך הקבלה, משהו עם הצילות בריאה. יש משהו עם הקבלה. אבל עכשיו אני אומר לכם מה הסיבה שלו, היא אחרת לגמרי. אז אני מבין מה הסיבה שלו. הוא פשוט לא רוצה להסתבך עם כוס פגומה. אז הוא, הרי תמיד יש בעיה. מה הבעיה? שלשום היינו בשבע ברכות וראיתי את הבעיה שנוצרת לפי מה שאני אמרתי. אם אתה עושה שבע ברכות או שתי כוסות. עכשיו, זה הולך ככה. אתה, את הכוס של ברכת המזון צריך שתהיה מלאה. אתה מברך עליה. את הכוס של שבע ברכות גם צריך שתהיה מלאה. אז שאתה בא למזוג, מה תעשה?
משפח.
זה משפח.
קודם אתה שותה מהמזון.
אז צריך קודם כל אתה שותה מהכוס של ברכת המזון. ואז אתה מוסיף מהכוס של השבע ברכות לברכת המזון, ואז תיקנת את הפגימה. ואז אתה הופך. וזה בסדר. לא, זה בסדר. זה בסדר. מה הוא עושה? מה הוא עושה? הוא עושה, משאיר מראש כוס אחת שהיא חצי, ואז בעצם לא שותים. זה בעצם מה שהוא רוצה להרוויח. בעצם לא שותים. זאת אומרת, זה שברך את ברכת המזון, בורא פרי הגפן, שופך לכוס הריקה. זה אתה לא יכול לעשות אם יש לך שתי כוסות מלאות. שופך לכוס הריקה, אז הוא שותה, זה כבר לא מעניין מה שהוא עושה, ואז שתי הכוסות הללו מערבבים ביניהם, נותנים לחתן והכלה. זה נראה לי שזה כל הרעיון שלו, עם השלוש כוסות, כדי שלא תהיה פגימה. זה הכל. אני חושב שזה משהו לא קבלי, אבל אני אכתוב איתו.
איך לתת כוס?
אתה צ'י צ'י דיזי, אתה צ'וניסאי?
לא, זה לא.
גם זה יכול להיות. אם עושים על כוס אחת, אז יש בעיה של מזיגת הכוס.
כן.
כי החתן יעביר כוס לקלתו.
אם אתה או מישהו אחר נותן להקלה, זה גם בעיה, לא?
לא.
אבל שבוע שבוע אמרנו את זה, והרב אמר שגם בעיה עם זה.
מה, לנידה?
כן.
נידה?
כן.
לתת לה כוס ביד, יש שתי בעיות. אם נותן לה כוס ביד זה יושא אותה מידו לידה.
לא,
אם הוא שם את זה לידה, כאשר הוא לא מזג את הכוס, אלא רק הוא שם את זה לידה, זה בסדר.
זה בציבור. לא אחת, מישהו אחר.
לא בגלל זה בציבור. מישהו אחר. אז גם מישהו אחר הוא לא מזג את הכוס. מישהו אחר, כן. הוא לא מזג את הכוס, הוא שם את זה לידה. זה בסדר. טוב, זה לגבי הכוס הפגומה, ובואו נראה עכשיו בסעיף ד'
מה צריך לעשות בקידוש, אם עורכים אותה, מה צריך לעשות?
קידוש, יש...
אי אפשר לשתות מה... אי אפשר למזוג ולשתות מהכוס, אחרי מהכוס עצמה לשתות?
זה בדיעבד. לא. יש מעלה שלא רק המקדש ישתה מכוס שלא פגומה, אלא גם... השאר. עכשיו, הכוס עצמה של הקידוש ששתו ממנה והמשיכים לשתות ממנה, זה לא נקרא כוס פגומה, אלא רק כוסות אחרות. עכשיו, הדרך המובחרת בקידושי, או שכולם ישתו מאותה כוס, אם הם לא אשכנזים
כמו פעם,
אז שכולם ישתו מאותה כמו פעם. לא, אמרתי לכם, אצלנו אף פעם לא ישתו מאותה כוס, כולם, אלא היו מחלקים כוס גברים, כוס נשים. אבל או שכולם ישתו מאותה כוס, או שהמקדש לפני שהוא תואם ישפוך לכוס אחרת, ואז איתה מהיין, ואחר כך את הכוס אחרת יחלקו איך שרוצים, כי הכוס אחרת היא לא פגומה.
הוא יכול לשאול גם מהכוס אחרת, זאת אומרת, הוא בודק לכמה כוסות, ולוקח עצמו כמו משהו.
ברגע שהוא שותה, הכוס נפגמה.
הוא חייב לשאול אבל מהכוס של הכילו שהוא חייב לשאול.
כן, בטח.
לא יכול לשאול מהכוס...
כן, זה ראיתי כמה פעמים
שעושים. יש כאלו כמות שיש להם כוס, ואז שופכים ונשפח על כל הכוסות קטנים. ואז הוא לא יכול לקחת כוס קטנה.
צריך לטעום מהכוס של הקידוש. לא רק לטעום מהכוס של הקידוש, לשתות מלא לוגמה. מכוס הקדוש.
אם אתה מכין מראש מספר כוסות שיש להם יין, אתה סופך את היין לתוך החלק הזה, זה בסדר, לא?
אבל יש הידור אחד שהפסדת, צריך לטעום מכוס הקידוש.
בסדר, אני טועם אחרי שאני מחלק.
לא, מכוס שאתה קידשת עליה.
כן.
כן, כן, אין בעיה. אבל צריך להיזהר לא להשתהות הרבה זמן.
עכשיו, הרב, אני...
מה זה מנהל דוגמה? זה לא מצטרף?
יש מחלוקת בשולחן ערוך בשעין ג' סעיף ג', אני חושב, לגבי האם השיעור שם לא לוגמה ומצטרף או לא מצטרף. בשעת הדחק סומכים על הדעה השנייה שמצטרף, אבל רק בשעת הדחק מכתחילה. זה נכון ככה, יש סיפור אצל יהודי מרוקו, אף פעם לא שתו מלא לוגמה. שאלתי פעם את הרב משה של הדבר הזה, שזה לכאורה נגד השולחן ערוך. זה ענה לי שכיוון שאומרים שבשעת הדחק זה מצטרף, וקשה לנו לשתות רביעית של יין, לכן סוברים על ההצטרפות, אבל כיוון שאנחנו היום מקדשים על מיץ ענבים.
הם לא מתענבים, לא יודעים
שונים. אם שותים יין, אז וקשה לך לשתות מלא לוגמה.
או בהבדלה לדוגמה, אז אתה לא רוצה עכשיו באמת להתחיל את זה, אי אפשר, תמיד אתה מחלק לילדים כדי שיהיה אור רביעית.
ילדים רק ידידי המצטרף, כי הוא הגיע לחינוך, כל האחרים שלך, למרות שהם מאוד מוכשרים. רגע, גם אמונה.
הבדלה. הבת אי אפשר.
אז בסדר, צריך לצרף גם רק מי שהגיע לחינוך.
רב, שאני אצל הרב יורם, אז בקידוש הוא מקדש ליין, יש לו מקדשים של כוסות של יין.
כן.
הוא שותה, ואז העוזרים שלו כאילו מרקים את הכוסות לכל השולחנות, לכל הזה.
אבל כנראה שהם ממלאים מהבקבוק. אני רואה שהם עלים מהבקבוק.
לא, זה מוכן לפני כן.
מה מוכן?
מגש עם כוסות מוכן.
אין בעיה.
אז הוא מגדש לכוס שלו.
לא, אבל לא. אבל לא
שכחת
לכוסות.
אין בעיה, זה בסדר.
יש עניין לשפוך מהיין שעשיתי.
יש חיבוב, אין בעיה. אבל יש חיבוב מצווה לשתות מהכוס שעשו עליה את הקידוש. ואם אתה רוצה לחבב את המצווה בשלמות, אתה צריך לשתות מכוס שאיננה פגומה.
השאלה שהוא מחלק לי כוס כזה, הוא מברך על
ה... אם המקדש לא יחלק, לא יקרה כלום. אם לא ישתו מהכוס של הקידוש בכלל, יצאו ידי חובה.
אם אני
שותה
מכוס שהוא לא ברך עליה, אני אמור לברך עליה פקת הגפל? או להסתמך עד אליו שאני... הקשבתי ושמעתי את הברכה ממנו.
אני אומר שיש הבדל
זה בין, מה שקורה בכל הקידושים.
כן, אם יש הבדל בין קידוש לבין ברית מילה, בין קידוש של ברית מילה, כי בקידוש של שבת אז כולם שקטים ומרוכזים, אתה שומע את ברכת בורא פרי הגפן, ממתין עד שיגיע זמנך לשתות. אבל בכוס של ברית מילה זה לא ככה, כי בכוס של ברית מילה אנשים אומרים אחד לשני מזל טוב ומתנשקים בכל זה, ואז יש שיח דעת. ואני גם לא משוכנע כל כך שהמברך על הכוס מתכוון להוציא ידי חובה את, ה, את, ה, את, ה, את הקהל, ולכן
זה בכל דבר, גם בקדוש שעשו בקדוש שנה איפה, אם אני דיברתי מילה בטעות, אני חושב שבת שלום, אני יש לי הפסק, אז אני חייב לברך. רק עושה בברית מילה, אם אתה הפסק, כן, אז אתה
הפסק. אני חושב שבברית מילה מותר לכתחילה לדבר. אז בקידוש צריך שאדם לא ידבר, כי אם הוא מדבר, הוא מביא את עצמו יחל ברכה שנה צריכה. למה אתה מדבר? יצאת ידי חובה.
נו.
אז הכל בסדר.
בסדר,
אז לא צריך לדבר, תשתה.
בסדר, אם דיברתי,
בסדר, אבל אם יש בברית מילה, אתה צריך כתחילה אולי אפילו לדבר. אלא אם כן תעמדת ליד המקדש. כיוון שיש הסך דעת בברית מילה, אומרים לך מזל טוב, ואתה לוחץ ידיים לכולם, ולמעשה אנחנו רואים לא ככה, אנחנו רואים שאנשים בברית מילה, אפילו אחרי שכבר אמרו מזל טוב ולחצו ידיים, מגיעים לקוס של הקידוש, שותים בלי לברך. זה מוזר. פשוט מוזר. אנשים שותים בלי לברך, וזה אחרי שהם לחצו ידיים ואמרו מזל. אם רק לחצו ידיים, אבל אנשים גם מדברים.
שינן לשתות, שכולם כזה שותים, יש איזה אידיאל בכלל לשתות בקוס של...
כן, אותו עניין של הקוס קידוש, חיבוב מצווה, כיוון שנעשתה במצווה, שותים. יש גם סגולה שמי שיצא מהקוס הקידוש, 99.9% שהוא או נשוי או שיהיה נשוי.
אין לנו
מצח.
רבותיי, בואו נמשיך עם זה. זה עם ה... זה דיברנו על על הפגימה. בואו נראה בסעיף דלת. עכשיו איך מתקנים? רבותיי, כל מה שאנחנו עודים פה, אנחנו עודים לגבי קוס ברכת המזון, זה נכון גם לגבי קוס קידוש. אם היו... כוסות המסובים פגומים, אז תראו מה הציור. אתם רואים משנה ברורה סעיף קטן כף ג' פירוש, לפעמים שנותנים כוס לכל אחד ואחד מן המסובים, כמו שעושים בליל הסדר, כשברך המברך בורא פרי הגפן שותים כל אחד כוסו. אז זה המצב, כלומר ש יש לכולם כוסות אבל הם פגומים. אני חוזר לשכן ארוך, סעיף ד', אם היו כוסות המסובים פגומים, צריך לתת מכוס הברכה לתוכם, ויש מי שאומר שאינו צריך. בדרך אגב נמצאנו למדים את ההלכה המפורסמת, שאם יש לך כוס פגומה ושפכת לתוכה אפילו טיפה יין,
תיקנת.
זה מתקן. עכשיו נראית המשנה ברורה עוד פעם, סעיף קטן כף ג', אם היו פירוש דפעמים, דפעמים שנותנים כוס לכל אחד וחל עם המסובין, כשברך המברך בורא פרי הגפן שותים כל אחד כוסו, ואם היו שלהם פגומים צריך שני מברכים כוסו מעט לכל אחד ואחד קודם שישתה, אתם שומעים? ויתקן פגימתם וישתו כולם מכוס שנו פגעו. כף ד' מכוס הברכה, ואם רק המברך לבדו אחז כוס בידו, אף שאז המסויים בקרות תמים כוס פגום, אחר שאתה הוא לא אכפת לן. כיוון אני מתחילה, הכוס שלהם וכולו כחת חשיבי. אז זה העיקרון שאמרתי לפני זה. בקידוש, אם אתה שותה מהכוס של המברך, זה כאילו שתייה אחת ארוכה, והכוס לא פגומה. אם אתה שותה מכוס אחרת, אז הכוס פגומה.
אבל אם אתה שותה, ואתה כל פעם ששותה, אתה עושה יין, תחלק כולם, אז זה מה שאומר, אז לא פגע, אז כבר החלטת את זה. שתית, שמת יין,
ואתה
תחלק כוסות, אין בעיה.
אין בעיה.
עליו, אולי יש פה טיפה חילוק, כי השולחן ערוך דיבר, המשנה ברורה, שהכוסות יהיו פגומים לפני הברכה.
כן.
ואנחנו משהו אנחנו עושים...
יכול להיות. אבל אנחנו יודעים שהמשנה ברורה בהלכות קידוש אומר שאין חילוק. יכול להיות. זה נקרא פגום. כן, מה שאמרתי זה משנה ברורה שם ברשן ג'. טוב, ויש מי שאומר דסביר על ידי לא כבדין על כוס פגום אלא על המברך ולא על המסובים, ועיין לכמה זה אומר שטוב. סעיף ה', סעיף ה', אם יחזיר יין של כוס פגום לקנקן, היין שבקנקן קשר משום דקמה קמה בטיל, אז עוד אפשרות לתקן את הכוס על ידי החזרת היין לקנקן. וזה למדנו דבר חשוב, שאם אתה עשית קידוש
משל היה לך כוס פגומה,
כוס פגומה החזרת אותה,
אתה לא פוגם ביין,
לא פוגם דיין, כמה כמה בטיל. אבל מה?
זה דבר שקורה הרבה, אתה לבד בבית ויש לך רוב כוס, אז מה תחזיר את חדרת היין או תזרוק את היין?
חשבתי את הראשון יין בתור הכוס מהבקבוק, ואחר כך אתה חוזר.
יפה, אז תראו את המשנה ברורה סעיף קטן כף זין, כשר דווקא בדיעבד, אבל כתחילה אסור לעשות כן, ולכן נוהגים להוסיף עליו מתחילה מעט מהקנקן, ובמה זה מתוקן כמו בסעיף ו', אחר כך שופכים אותו לקנקן, ואז כאשר יהיה להוציא לברכה. אז זה המשנה ברורה למד בדעת השולחן ערוך, שהחזרה לקנקן זה בדיעבד, וכתחילה שופכים טיפה מהיין, ואז מחזרים חזרה.
ולהעביר מקנקן לקנקן למשל?
רגע, רק שנייה. רק שנייה. תשימו לב עוד פעם למשנה ברורה. שימו לב עוד פעם. אני קורא עוד פעם את המשנה ברורה. זה חשוב מאוד. דווקא בדיעבד, אבל כתחילה אסור לעשות כן. לכן, נוהגים להוסיף עליו מתחילת מעט מים מהקן וזה מתוקן, ואחר כך שופכים אותו לקנקן. למה אומר אחר כך שופכים אותו לקנקן? אם שפכת מעט מים לתוך הכוס, אז תיקנת. תראו את שער הציון בדעות כף דלת. מגן אברהם. ועבדי מדינה קיימינן בסעיף ועבדי בשפיכה מעט יין או מים לתוכם סגי, אז זה למה צריך אחר כך לזריק לקנקן? באופן זה עדיף תפי. דיוצאים בזה לכול העלמה. היינו אף לדעת מרם מרוטנבורג, זה לא סביר על היצא לתיקון מעט מים או יין שנותנים בתוכו, עיין רבך. אז פה המשנה ברורה אומר שיש דעת יחיד שאומר שלא מועיל לתקן על ידי שפיכה של יין לתוך הכוס, ולכן אם אתה רוצה לעשות לכול העלמה, אתה שופך לכוס ומחזיר לקנקן. כיוון שהיצא של הקנקן היא שנייה מחלוקת, אבל היא לכול העלמה מועילה בדיעבד. היצא של הכוס יש שני המחלוקת, אבל יש מי שאומר שהיא לא מועילה בכלל, איזה רוב הדעות זה מועילה כתחילה, לכן עושים את שני הדברים. לא, אנחנו מדברים עכשיו על השאלה, מה קורה אם עשית קידוש ונשאר לך? בקוס.
אתה פשוט רוצה לשמור את היין בהבדלה לשבוע הבא.
בסדר, אז זה לא צריך כתוב במשנה ברורה. המשנה ברורה אומר אחר כך נחזרי לקנקן, והמטרה של החזרה לקנקן זה כדי להרוויח עוד שיטה להלכה. עכשיו, תראו, מפה יצא, עוד פעם אני חוזר, לדעת הספרדים אין בזה, אנחנו מוסקים משהו הנרוך, לדעת הספרדים לא צריך להחזיר לקנקן. שפכת טיפה יין מהקנקן לקוס, תוקן. המשנה ברורה כותב, גם ככה, אבל אם תרצה לצאת ידי כל הדעות, יש עדיפות להחזיר לקנקן, לעשות את שני הדברים ביחד. מכאן נובע משהו בחופה. אמרתי לכם את זה שבוע שעבר, מכאן נובע משהו בחופה. בחופה, מנהג הספרדים, הרי בחופה אנחנו מברכים בורא פרי הגפן גם על הקידושים גם על הנישואים. מדוע? כיוון שמדובר בשתי מצוות שונות, הקידושים והנישואים, שתי מצוות שונות שאין ביניהם נאמר קשר, נוהגים לעשות הפסק על ידי קריאת הכתובה. בסדר, אבל גם אם לא יעשו הפסק על ידי קריאת הכתובה, אז מברכים בורא פרי הגפן פעמיים. עכשיו, איך עושים את זה? בדרך כלל תראו רבני הספרדים משאירים אותה כוס, שותים בברכת האירוסין, ולאחר מכן הם מלאים עוד קצת. אבל יש מרבני אשכנזים שמשתמשים בשתי כוסות, וזה כדי לחשוש למשנה ברורה הזה שסובר שאם אתה רוצה לצאת ידי חובת כל הדעות צריך להחזיר לקנקן, ובחתונה אתה לא הולך להחזיר לקנקן, ולכן משתמשים בשתי כוסות, כוס אחת לקידושין, כוס אחת לניסוי.
בגלל זה, בגלל שצריכים להחזיר לקנקן?
כן.
מה אנחנו? אתה מוסיף, אז לא פה.
לא, עוד פעם, משנה ברורה אומר פה, פספסת את המשנה ברורה. השער הציון בעוד כף דלת אומר שדעת מרם מרוטנבורג היא שאין את העצה של תיקון מעט מים או יין שנותנים בתוכו, ולכן אם אתה רוצה לחוש למרם מרוטנבורג, אם באת לחוש למרם מרוטנבורג הזה, אז צריך להחזיר לקנקן. כי הקנקן מועיל לכולם, למרות שהקנקן זה בדיעבד. אבל אם אתה מצרף גם את התוספת יין לתוכו וגם את הקנקן, אז זה גלט.
זה למה מדברים? למקרה שרוצים לחלק לאנשים, או למקרה שרוצים להזיך את הדרה בבקבוק?
מי זה הם? פה במשנה ברורה?
אני מה שאימן לזה נורא פה, אם אתה רוצה להזיך את הדרה לבקבוק.
כן. ואחר כך לעשות קידוש עוד פעם.
ואתה לא רוצה...
ואז לעשות עוד קידוש.
למחורה אתה רוצה להיות קידוש, אתה יכול להחזיך את
הדרה לבקבוק. כן, זה
המקרה,
כן. אני אומר אבל שנגזר מזה...
אז איך הרב מרוטנבורג למד על העניין הזה? מפה.
מרם מרוטנבורג אמר שלתת מים לתוכו, יין לתוכו, לא מועיל.
לא מועיל.
לא מועיל. מה שכן מועיל זה החזרה לקנקן. שאר הפוסקים סברו שיין, לתת יין לתוכו זה מועיל. והחזרה לקנקן זה בדיעבד, זה פחות טוב. אם אתה רוצה לצאת ידי חובת כולם, אומר השאר הציון, יש מעלה לצאת ידי חובת כולם, לעשות את שני הדברים ביחד אם אתה רוצה לתקן. אבל יש נפקא מינה, מה קורה אם אתה לא יכול לעשות שני הדברים ביחד?
אין תיקון בכלל בפגימה אצל הרב מרוטנבורג.
רק להחזיר לקנקן.
מה זה להחזיר? להחזיר אבל עם תוספת של מים.
להחזיר את הכל הקנקן, לשפוך את הכוס לתוך הקנקן. זאת האפשרות היחידה. ולכן תמצא שיש כאלה שעושים ברכת קידושין וברכת נישואין על שתי כוסות. רבותיי, הלכה האחרונה...
אבל מותר, זאת אומרת, אני לא יודע, אני אסור להחזיר את היין לבקבוק.
להחזיר את העין לבקבוק, אם תחזיר בדיעבד ודאי שאתה יכול להשתמש, אין בעיה. הדבר הכי מהודר זה
להעביר מבקבוק לבקבוק, מקנקן לקנקן,
זה יהיה אותו דבר, זה לא כמו הקוס של הקידוש.
לא, בלי הקידוש, סתם להעביר מבקבוק לבקבוק.
ויש בהם?
מה?
יש לך בקבוק פגום?
לא,
פגום.
אז מה הבעיה?
רוצה לאחד בקבוקים.
אני אגיד לך איפה אותי הבעיה. הבעיה היא, מה קורה אם לקחת בקבוק ריק ושפכת לתוך הבקבוק כוס פגומה, אז יש לך עכשיו בפנים פגום. עכשיו אם שפכת מהבקבוק שיש בו יין פגום לבקבוק אחר, זה יין בדיעבד רק.
ואם ילד שאתה לקח מתנבים ושאתה מהעזר, פגם בכל הבקבוק.
יפה, אם אחד עשה גלו 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 שאתה מהבקבוק, פגם, ראינו את זה בסעיף ג' אפילו שאתה מהקד או מחווית קטנה, זה דבר שצריך לדעת אותו. אם אתה
קם בלילה ורוצה לדעת משהו, הולך למקרר לשתות
יין. כן, לא לשתות מהבקבוק.
אלא אם
שאתה
בקבוק, אתה
לוקח
בקבוק אחר
ושם
טיפה,
זה בדיעבד. התיקון של הקנקן זה בדיעבד, מה שצריך לעשות זה לשפוך לכוס ואז להוסיף על הכוס.
לעשות את הכוס.
יהודים לא שותים מהבקבוק, מה יש לדבר? יש להם בעיות עם קידוש אחרי זה. סעיף וו, סעיף וו אומר מפורש את ההלכה שלמדנו, יכולים, אנחנו צריכים לנסוע עוד יוסי, נכון? יכולים לתקן, אתה נוסע? אז השעה האמיתית של הברית זה 10. אמרו לאנשים 9:30, אבל אני יודע את שעת המועל.
רב, זה רק ביין, זה לא דבר על מיץ,
נכד של
דרון. גימה, יש לי כוס קינלי.
כן.
בקבוק.
אין בעיה.
אין מושג של
פגימה. אין פגימה, זה פגום ועומד, אין מה לפגום שם. פגום זה בדבר שהיה חשוב, אז אתה יכול לפגום אותו, אבל מה שהיה מראש פגום, מה זה בכלל קינלי? היום לא אומרים קינלי, אומרים מיץ טבעי. מה קינלי? מה אתה חי בעבר? קינלי זה לפני 20 שנה. מה זה, אתה סובל מהרעלה עצמית? מה קורה? נגמר העידן הזה, היום רק מיץ טבעי. סעיף וב, לא שותים כל הזה, מסוכן לבריאות, מה איתכם? יכולים לתקן כוס פגום על ידי שיוסיפו מעט יין, אפילו על ידי שיוסיפו עליו מים מתקן. זה כבר ראינו. אבל תראו את סעיף זין, הלכה, אני חייב להקדים הקדמה קצרה. הרב אלישיב אומר דבר יפה, אומר שאדם שלו בהלכה אי אפשר להיות מקצועי. זה מקצועי כאן המתמחה בנושא מסוים. לדוגמה, אתה רוצה לדעת הלכות עגונות, זה מקצוע גדול בתורה. איפה נמצא הלכות עגונות? במסכת יבמות. אבל האמת היא שאם לא תלמד בבא מציעא הלכות השבת אבדה, לא תדע הלכות עגונות. למה? כי הסימנים נמצאים שם. זאת אומרת, יש לנו עמוד אחד בהלכות עגונות על סימנים, סימנים של המת, אבל הסוגיה של סימנים היא נמצאת דווקא ב... בבא מציעא בהלכות השבת אבדה. אז אתה תימד את כל הלכות עגונות ויחסר לך משהו מאוד מהותי, וזה הסימנים שמופיע בצורה מאוד קצרה בהלכות עגונות. וכך זה, כך זה בעצם בהמון מקומות בתורה. אתה יודע, למשל, אתה לומד עכשיו הלכות גיטין, אתה מקצוען, אתה רוצה להיות דיין, אמרו לך אם אתה רוצה להיות דיין אתה צריך לדעת הלכות גיטין בעל פה. אתה לא יודע הלכות גיטין, מדוע? כי גט זה שטר. חלק חשוב מנושא הגט זה הכנת השטר של הגט. בהלכות השטרות נמצאות בבא בתרא פרק עשירי. יש פרק שלם הדבר הזה, לא תלמד בבא בתרא פרק עשירי, מצבך אנוש. זה גם רב למד, נגיד הוא למד גיטין והוא רוצה לסדר קידושין, כי הוא יודע, הלכות קידושין הוא למד, וגם הלכות כתובות הוא למד, עכשיו הוא רוצה לסדר קידושין. זה יפה מאוד שהוא רוצה לסדר קידושין, אבל בהלכות כתובות אין אף מילה על איך כותבים כתובה. יש מילה על חיובי הכתובה, אבל איך כותבים כתובה זה נמצא בחושן משפט, בהלכות שטרות בסימן ממבב. אז אם לא למדת את חושן משפט, אתה אין לך שום מושג מה עושים פה. רגע, אבל נגיד שלמדת את חושן משפט, אתה למדת עכשיו, אתה רוצה לעשות לעבוד,
אז המבחינים של הרבנות
זה חלקי, אתה רוצה לעבוד, אתה צריך פרנסה, יהודים צריכים, עמך ישראל צריכים פרנסה, אין תקנים של רבנים, אז ממה עובדים? הולכים לעשות חופות. אז אתה רוצה לעבוד ולעשות חופות, 800 שקל לערב. אני פה מפרנס את הבתי כנסת, כי כשאני הולך לחופות, אז הם רוצים אחרי מהעטפות, אני אומר להם, תתרון לבית כנסת. איזה בית כנסת? הם לא, אנשים לא דתיים. איפה אתה גם? יש לידך בית כנסת, לך לגבי. תתרון, ככה אני אעשה. מכל מקום, אתה רוצה לעבוד בחופות. אז בוא נגיד שאתה...
זה לא שהוא היה מאז ומעולם?
מה, כסף לחופות? לא, מה פתאום? מה פתאום? מאז שה... אז נגיד שלמדת הלכות, למדת הלכות קידושין, אתה רציני, למדת הלכות קידושין, למדת הלכות כתובות, וגם למדת בחושן משפט, רגע, למדת בחושן משפט, עמיקם, אל תסב את הדיון, למדת בחושן משפט את הלכות השטרות, אתה עדיין לא יודע הלכות, אתה עדיין לא יודע הלכות כתובות, למה? כי איך כותבים בשישי בשבת? שישי כותבים עם יוד אחד או עם שני יודים?
יוד אחד.
התשובה לשאלה הזאת נמצאת בהלכות גיטין. למה? כי המילוי, המילוי של השטרות נמצא בהלכה במקום הכי מצוי, וזה הלכות גיטין. איך כותבים כתובה בלמד בתשרי? מה כותבים הכתובה? מה כותבים? בראש חודש חשבן או בלמד בתשרי?
בראש חשבן, כי זה בערב.
כותבים ככה, ב-30 יום לחודש תשרה, שהוא ראש חודש מר חשבון. איפה זה כתוב בשכן ארוך? המסכן שעשה השתנות בחופות לא יודע איפה זה כתוב. זה כתוב בחוד גיטין בכלל, בסדר רגל. בקיצור, ההלכה היא פרה ורבה ממקום למקום.
כמו אצלנו, הלכות כל הקידושים שלנו עכשיו, למדנו הכל
אבל פה יש עכשיו הלכה, נכון. כל זה, יפה. אתה רוצה לדעת ללכות כוס פגומה. אתה רוצה לדעת ללכות קידוש, אז תדע לך, אתה לא תדע ללכות קידוש כמו שצריך, עד שלא תימן ללכות ברכת המזון, כי חסר לך משהו בפגימה. אבל זה קריטי בהלכה הזאת. וההלכה הזאת שאנחנו יודעים עכשיו, היא לא נמצאת בלכות קידוש. יש משנה ברורה קטן, הפוסקים לא מביאים אותה שם, יש משנה ברורה קטן ששולח לפה ומאיר על זה שם. תראו, רגע, יוסי, שנייה, שנייה, תקרא את ההלכה, לא, הוא צריך לברית, אבל בסדר, אבל תקרא את ההלכה כי אולי זה יקרה לך. סעיף זין, אני כבר משחרר אותך יוסי. בשעת הדחק מברכים הכוס פגום, מתראות יוסי. בשעת הדחק מברכים... בשעת הדחק מברכים הכוס פגום. אנחנו צריכים ללכת לברית. בשעת הדחק מברכים הכוס פגום. מה כמה, מאיפה הוא יודע את הדבר הזה? כי הגמרא בפסחים אומרת שמר ברבשי היה מהדר אחרי כל שנה פגומה.
מהדר.
מזה משמע, לא, מהדר זה לא ידור מצווה, מהדר זה מחזר. מחפש, כן. מחפש, מחפש, משמע שאם הוא חיפש ומצא טוב, אם לא חיפש ומצא טוב, ההלכה הזאת לא נמצאת בהלכות שבת. המשנה ברורה, יש קטנצ'יק, משנה ברורה קטן אומר, ודע שבשעת הדחק, אם יש לו רק כוס פגומה לקידוש, יכול לקדש לה. וזו שאלה גדולה. זאת אומרת, מה קורה אם יש לך כוס אחת, יכול לקרות, אני אגיד לך איפה זה קורה, זה קורה בצבא הגנה לישראל, ש... את יוצאים למערב או נמצאים באיזה מוצב עם הפחיות האלה שמיץ ענבים. ראיתם את זה? הפחיות האלה שמיץ ענבים. פתחת ואחד מהחיילים לקח שלוק. לקח שלוק. זהו, אין מיץ ענבים אחר. יש קידוש פה או אין קידוש פה? תאמינו לי, תיקחו אחד שמה יחוד שבת, הוא לא יודע לנו את השאלה הזאת. האם החייל טעם לקח שלוק מהבקבוק של המיץ ענבים, זה בקבוק יחיד, או מהפחית הזאת, יש קידוש או אין קידוש? פה כתוב, בשעת התחלת ברכים על כוס פגום, תראו בלמד ב', ועוד מעט נשאר אתכם שאלה גדולה.
אני תמיד צריך ללמוד על אחות דמין מהלכה, אני צריך ללמוד על הכי... הכי בסדר.
לא הכי מבזה, הכי מצמיד.
דיבת השמות כתובה זה סיפור גדול,
אבל לזה יש מחלוקת, שיש אומרים שזה לא בכתובות, לא מחמירים כמו בגיטין, וכך רב אברהם היה פוסק. הרב אליהו מחמיר בכתובה כמו בגיט. מה, הוא כתב לך למתקרב וכל זה?
הוא עשה לי סוגריים,
אז גם הוא לא מחמיר. בגיטין יש סוגריים פסול.
ככה הרב אליהו כתב.
סוגריים זה בסדר. זה כולה.
הוא כתב, לא...
סעיף קטן למד בשעת הדחק, שאין לו כוס אחר, ואין לו במה לתקן הכוס זה, כמה שמלנדה, והמיד מותר לברך בלא כוס כלל. כן, פה דבר על ברכת המזון. הרי ברכת המזון, מה אכפת לך, דבר בלי כוס. כמה שמלנדה, עניין פגום, רק כתחילה, יכול להיזהר בזה ולא ליקוב.
רגע, אני יכול לברך כוס פגומה באמת, בברכת מזון?
אם אין לך כוס אחר?
הכוס זה ממלא, זה לא... חובה היום.
אז זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, עדיף, היית אומר, אולי תברך ברכת המזון בלי כוס.
נכון.
לא, עדיף לברך עם כוס פגומה מאשר בלי כוס בכלל. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תראו, הראש לפוסק צריך לעבוד בלי סוף. גם לא של הפסק, גם של יהודי רגיל. ההלכה, מקור ההלכה שכוס סגומה בדיעבד כשרה היא מכוס של ברכת המזון. בכוס של ברכת המזון אתה לוקח או כוס יין או כלום. אבל עכשיו יש לי שאלה אליכם, בקידוש אפשר לקחת חלות או אי אפשר? בקידוש של לילה, קידוש של לילה אפשר לקחת חלות. מה עדיף? אדם יש לו או כוס סגומה או חלות לא פגומות. מה עדיף? כוס סגומה או חלות? מה?
מה? שבת קולה או יין?
אי אפשר קולה, למדו את זה.
לא קולה, במוצאי שבת, אז לא, משהו חשוב.
בירה. אי אפשר לעשות קידוש.
לא קידוש.
לא, הוא מדמה. אתה שומע, הוא מדמה, לא חשוב, מדמה לעיקרון. והעיקרון הוא חמר מדינה. או יין. אם אדם אוהב את החמר מדינה, מה? לא, ויין לא פגום. אז הוא אומר, הוא רוצה לומר שכאילו חמר מדינה זה גם פגום.
לא, האם יין שהוא באותה שאלה?
הבנתי, כן. יין פגום או חמר מדינה. יפה, מצוין, אותה שאלה בהבדלה. מצוין. שאלה רבותיי, שאין לה מקור בש"ס. אין לה מקור בש"ס. למה אין לה מקור בש"ס? כי הנושא של כוס פגום הגיע מברכת המזון. ובברכת המזון אין אלטרנטיבות. זה או כוס יין או כלום. בדרך כלל כתבו הפוסקים שעדיף לעשות על חלות. ולא על
שלמות.
חלות שלמות ולא על יין פגום.
אני בכלל לא מבין למה לומדים את כל ההלכות על יין מפה. הרי זה בדיעבד, כל העניין שבכלל זה לא חובה. אז מי אמר שביין שזה כן חובה, אפשר להקל על פגום?
נכון.
משם בוא נדבר על ברכת המזון, כל ההלכות של ברכת המזון. ואתם משתכים את זה, למה את ההלכות האלה לא רשם בקידוש?
הוא לא רשם אותם כי יהודים לא לומדים הלכות מעצם, לומדים אותם מהש"ס. והש"ס, כשמדבר על נושא של כוס וכל הלכות הכוס, נמצא בברכת המזון.
אבל מי אמר שזה רק כולה, זה לא כולה בשביל ברכת המזון?
יפה, אז עכשיו אתה אומר כך, שיפרת את השאלה, אתה אומר, אולי אפשר ללמוד מפה לכוס של קידוש את החומרות, אבל לא ללמוד מפה לכוס של קידוש את הכולות. אתה יכול ללמוד שאם בכוס של ברכת המזון פגום זה לא טוב, אז גם בקידוש זה לא טוב. אבל אם זה כן טוב, אתה לא יכול ללמוד לשם. הסברה היא שכוס של ברכה חד היא. כלומר, כוס של ברכה זה עיקרון, עיקרון של חשיבות שדבר נעשה על הכוס, הוא מחשיב את המצווה, עושה את המצווה שמחה יותר, ובאמת לומדים את זה לכל המקומות. סיימנו את...
איך עושים קידוש על לחם?
קידוש על לחם? עוד, יש לך שתי אפשרויות. לביאור העניין הזה יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, קצרה, ואפשרות אחת ארוכה. האפשרות ארוכה זה להמשיך איתנו פה, ועד בעוד 7 שנים אנחנו נגיע ללכות קידוש. זה אפשרות אחת. יש לך אפשרות קצרה, זה לבוא לשיעור ב4:15, שאני נמצא שם בסימן רש, פה יש שיעור ב4:15 כל שבת. בינתיים אתה לא יכול לקום ב3 למנחה, 3:15, זה בלתי אפשרי. אבל השיעור הוא ב4:15. פה אנחנו נמצאים ברש סמך זין, ואנחנו נתחיל בעזרת השם ללכות קידוש
עוד שנתיים.
לא, זה כי זה רש עין א', עוד 3 חודשים נתחיל בעזרת השם ללכות קידוש. מחר יש שיעור, יש הפתעה לשבת, שיעור בזוהר מיכל. הרב מרציאנו מחדש את המסורת הזאת של שבת עשרת השבטים, שהיא שבת מלכות ישראל, מאוד יפה. זה מסורת של יהודי אלג'יריה, ואני נותן שם שיעור, השיעור לא יהיה טוב.
ביתנו יש ירושלמי, לא?
אני, התפקיד שלי זה לתת שיעור, לתת דבר תורה בבוקר, ובשיעור שם ב4:15. אבל אגיד לכם, אתם חייבים לבוא, כי אתמול הייתה לי השבת קולמוס, ישבתי קצת ללמוד, ופתאום התחדש לי חידוש כזה על פרשת ויחי. הוא כתב, הוציא המודעות שאני מדבר על מלכות ישראל, אבל אני עוד לא יחתי על מה אני מדבר, הוא כבר הוציא. הסיבה היא, לא, הסיבה היא שהוא העתיק את המודעות של שנה שעברה. אז באמת יצא לי על מלכות ישראל. לא, אני לא ידעתי, כי מישהו התקשר אליי אתמול, שאלתי לגבי השיעור בזוהר מיכל, אמרתי, מה השיעור זוהר? הוא אומר, יש מודעות בשכונה שאתה מדבר על מלכות ישראל. טוב, ובדיוק, כדאי לכם, יצא לי אתמול חידוש פלא, הדבר הזה. פשוט פלא.
התחלתי ללמוד. כי מי שלא יהיה.
זה שבת. זה לא תהיה שבת.
שבת,
טוב.
גם
אתה לא תהיה.
הרב, מה מילה? שעושה מים לפני הקידוש.
המזיקה. זה הסימן הבא.